ברוכים הבאים לגן טוקס, Dream Come True Stories, בהנחיית מיכל צפיר. הפודקאסט של מותג הלייפסטייל גאנט, בו נארח מדי שבוע אנשים מעוררי השראה, שישתפו אותנו בסיפור הגשמת החלום והדרך למימוש הייעוד, ויהוו מקור השראה והגשמה עבורכם. הסלוגן המנחה אותנו הוא Never Stop Learning, כדרך החיים של גאנט, המעודדת צמיחה, התפתחות ולמידה אינסופית.
והיום נמצא איתנו ערן סוויסה, האיש והאגדה, כתב הבידור של ישראל היום. מה שלומך היום?
בסדר גמור. בסדר, כן.
מצאתי אותך באנרגיות טובות?
כן, התלבשתי ספורטיבי גם, כדי
ש... ויפה, יש לומר?
כדי שתחשבי שאני כזה בריא, ואני התאמתי את עצמי.
אני חושבת... בוא, אני אגיד לך בהשראת מה השאלה. יצא לי לראות את הדוקו על בריטני ספירס. ובאמת, זה שנים אחורה, ויש שם את הפפרצי, וזה, ומראיינים שם מישהו, והוא אומר, היו תקופות שיכולתי לקבל אפילו על תמונה $1,000,000.
כן.
זה כבר לא קורה. לא. הסיפורים האלה, הגיע אינסטגרם, הסטורי, וכל אחד הוא מותג, וכל אחד מצלם את עצמו. עד כמה בשנים, כמה שנים אתה כתב בידור?
15.
אתה היית עוד, התחלת בעצם עוד לפני האינסטגרם.
כן.
כמה המקצוע שלך שינה את פניו בשנים האחרונות?
לגמרי, לגמרי, וכמובן הוא שינה צורה, הוא שינה את הדרך שלי כעיתונאי, איך אני עובד, את הדרך שבה אני יכול להשיג דברים,
כי בעצם היום בן אדם מתקשר את עצמו, אני מחליטה מה אני רוצה, מה כבר יכול להיות סקופ?
הם הרבה פחות צריכים אותי. אם מישהי בהיריון רוצה לעלות תמונה, אז היא מעלה את זה באינסטגרם. אין יותר את הפפרצי הזה שאת מתארת של $1,000,000 בריטני ספירס. אגב, בישראל אף פעם לא היה.
כן.
אני זוכר, מקסימום ששילמנו זה היה 1,000 שקל כזה לכוכבים מהוליווד שהגיעו ותפסנו אותם בכותל בבלעדיות. אף פעם לא היו סכומים כאלה מטורפים, אבל עדיין היה איזה עניין של פפרצי. כלומר, אז היה רייטינג ופנאי פלוס, שני מגזינים שנסגרו אפרופו אינסטגרם, שאין להם כבר זכות קיום. והיו שם ממש איזה 10 עמודים של תמונות פפרצי, ואני כן. זוכר אפילו כנער, אני הייתי מעלל בעיתון, והייתי מגיע לעמודים האלה ומסתכל בפפרצי ובכיתובים וזה וזה, היו, התמונות הגדולות היו מקבלות עמודים שלמים. כן. היום זה כלום, היום אני מקבל, אז בי צלמים, אני בכלל לא מדבר על צלמים, כל אזרח, כל בן אדם. הנה, עכשיו, את יודעת, בשעה עכשיו 12 בצהריים נגיד, כן. אני קיבלתי כבר איזה 6 תמונות מאנשים באינסטגרם, שהם שלחו לי. רון שחר ביפו, מאור שווייצר, רוכב על קורקינט שוב בלי כסדה, ובו זמנית אני גם מקבל דקה אחר כך מהצלם שלי, אפילו האזרח, סתם ילד שעבר שם, שלח לי לפני הצלם שלי את התמונה.
כלומר, איך אתה מחליט? מה מעניין באמת? למה באמת יש עניין? והאם באמת אותך, ערן?
כן.
שזו שאלה קצת, זה מעניין אותך?
זו שאלה מאוד מאוד טובה, והתשובה עליה צריכה לעשות ברגישות, ואני אומר את זה גם שהיא צריכה לעשות ברגישות, כי זה באמת נושא מאוד 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 רגיש. פעם דן שילון כתב ספר, והוא כתב שהוא לא היה צופה במעגל של עצמו, בתוכנית של עצמו. וזה משהו שעבד מאוד 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 לרעתו, ובאוכריו, ובצדק. כלומר, זה גם מזלזל בצופים, זה גם מתנסה על הצופים, וזה גם, סליחה, אתה עובד עלינו, אתה משקר עלינו, איך אתה... ובגלל זה אני מאוד נזהר בתשובה הזאת, לא כי אני שונא את העבודה שלי, אני נהנה מהעבודה שלי, אני אוהב את העבודה שלי, אני מאותגר, אני מסופק. עדיין יש לילות... שאני לא נרדם בלילה לפני סיפור מאוד טוב בבוקר שלמחרת. זה עדיין קורה.
והיום גם קיים לחץ מאוד גדול, כי אם הסיפור יוצא בפרינט, אז, אתה כותב בישראל כן. היום גם בדיגיטל וגם
כן.
בפרינט.
המזל הכי גדול בחיים שלך זה שאת לא בת זוג שלי, כי אם היית בת זוג שלי, היית רואה אותי לילה לפני סיפור גדול, אני שוכב במיטה, ואני מרפרש ככה את הטלפון, נגיד סתם, בר רפאלי, אז אני גוגל ניוז, בר רפאלי, בר רפאלי, בר רפאלי,
לראות שהסיפור לא יצא. כן.
זה היה עד לאחרונה.
וקרה שהקדים אותך?
קרה. ואני מת באותו רגע. אני רוצה למות.
כי זה כבר לא סקופ.
זה, איבדתי את הראשוניות. איבדתי כן. את הפרסום הראשון. בגלל זה היום אני כבר יודע לא לחכות. אפרופו אינסטגרם, אני כבר לא מחכה. זה גם לא אינסטגרם.
אתה מעלה.
כשאני התחלתי לעבוד, הייתי במעריב, היה מעריב וידיעות אחרונות. היום יש לך ידיעות אחרונות, ומעריב, וישראל היום, וויינט, ופי פלוס, ווואלה, ומקו, ועוד המון אתרים, ועוד כל מיני עמודים, וישראל בידור כמובן שמאוד מצליח, ועוד המון עמודים, כל אחד נהיה לך עיתונאי. ואין את הסיכון הזה היום. זה לא שווה לי, אם יש לי עכשיו סיפור בשעה 5 בערב,
כן.
זה לא שווה לי את הסיוט של השעות הבאות, שאולי הסיפור יברח לי. אז היום אני כבר מעלה, כמובן שאני חוגג על זה בפרסום ראשון, וזה וזה כמה שאפשר.
אני חושבת שגם משהו היום השתנה שהבנו ש... ההפך, כשיש משהו מעניין, אנשים ירצו עוד. ירצו לראות את הכתבה, וירצו לראות שמישהו ראיין אותו גם, ומה יצא כאן, ומי סיקר את זה באופן הזה. זה קצת כמו שבעולם הילדים פחדו שאם אנשים, אומני ילדים, יופיעו בחינם בקניון, לא יבואו אחר כך לקנות את ההופעות, והבינו דווקא שזה מזין את זה. וזה נראה לי אותו דבר. אם קראתי אצל ערן, מי שזה מעניין אותו, אז אני אראה, רגע, מה כתבו על זה למחר, ואיך זה מופיע בעיתון? לא חייבים, זה לא הראשוניות כמו שזה יהיה מעניין.
קודם כל, העניין של הראשוניות הוא הרבה פעמים עניין של אגו בין העיתונאים, אוקיי?
אוקיי.
כי בינינו, איפה שאת קראת את זה פעם ראשונה, מבחינתך שם זה
נכון,
הפרסום הראשון.
נכון.
את ורוב האנשים, הפרסום הראשון הוא עניין פנימי, תקשורתי, אגו כזה שאיכשהו נוצר לפני הרבה שנים, וכל העיתונאים שמאוד אוהבים את עצמם חיים על זה, ואולי זה איזשהו זרז ומוטיבציה. אבל סיפור לא נגמר ברגע שאת נותנת אותו. אם אני עכשיו נותן נגיד גל גדול בהיריון, אוקיי?
ראיתי את התמונה, לקח לי שנייה להבין, נכון? היא כתבה, here we go again.
כן.
אני בעיקר התפעלתי מזה שהבנות מצולמות, כי אני חושבת שהן אף פעם לא היו.
נכון.
אז התעכבתי על זה, ולקח לי שנייה להבין, אוקיי, ידיים על הבטן, איי. כן. ממש לקח לי כמה שניות.
היה פה אייטם כפול, ואנשים פספסו את הילדות.
אני, זה מה שאני אמרתי.
זה מה שתפס אותך. אז אנשים פספסו את הילדות, כי אני ישר ראיתי את הבטן. טוב, ההבדל בינינו, ישר מסתכל על הבטן, כי גם היו שמועות כמה שעות קודם.
בגלל הסמילה שהיא בחרה לגלובוס.
בדיוק. ואז התחילו שמועות בארצות הברית, ואז היא גם הגיעה לנו וטוויטר וזה.
כן.
וזה לא נגמר פה. אז עכשיו, אם גל גדות הגיעה לארץ, מי הביא את התמונה של הראשון.
עכשיו בן, גם, בת.
גל גדות היא גם כוכבת בינלאומית. אז זה נגיד תמונה שיכולה להיות שווה המון המון כסף לצלמים בארץ. אם פתאום היא תלחת בארץ ויביאו תמונות ראשונות שלה בהיריון, זה יכול להיות
אבל
שווה.
אבל אם היא בעצמה תעלה סטורי בלייב, זה כבר לא כזה מעניין.
זה מה שהיא כבר עשתה, היא כבר העלתה תמונה בהיריון. אבל פפרצי, יש לזה עדיין איזשהו ערך כזה... לא, שוב פעם, זה לא כמו פעם, זה לא יהיה לעולם בעתיד כמו בעבר, אבל הסיפור לא נגמר אף פעם בדיווח, זה תמיד יש לו המשכיות. אני, את שואלת איך העולם הזה שינה אותי, בגלל שלמפורסמים יש שם הרבה יותר שליטה בתכנים שיוצאים ובמה יצא ומה לא יצא, אז אני מנסה בשנים האחרונות ו... בעיקר מאז שיש לי אינסטגרם, יותר להביא את עצמי.
אינסטגרם, בוא נציין, עם הרבה מאוד עוקבים, ואתה מתחזק אותו מאוד יפה.
כן, תודה. אני עובד בו מאוד קשה.
נכון, זה חלק מעניין, אנשים באמת לא מבינים, שזה עבודה לכל דבר ועניין.
זה עבודה לא פחות מהעיתון.
אתה מגיב לאנשים? אתה עונה לכל האנשים שפונים עליך?
אני מנסה כמה שיותר. כבר היה שלב שעניתי לכולם, עכשיו זה לא...
אבל אתה לא תיתן את זה למישהו אחר.
לא, אף אחד לא נוגע לי בזה. אתמול הבן זוג שלי אמר לי, די, אתה צריך מישהו. כאילו, והבן זוג שלי מאוד נותן לי ומשחרר, והוא מבין את העבודה, והוא מכיר אותי ככה מ-day one וזה וזה וזה. וזה מוגזם. אני הסתכלתי השבוע על, יש כזה, אפשר לראות כמה שעות אני באינסטגרם.
וגילית כמה שעות אתה באינסטגרם. זה גם מקור פרנסה? האינסטגרם כלא יודעת מה, שיתופי פעולה עם כל מיני דברים?
אני, בעיקרון כן, כמובן. יש הרבה...
שזה שינוי לטובה.
שינוי לטובה.
אם פעם התפרנסת רק מהעיתון, היום יש לך נכס שהוא שלך, שהוא לא תלוי שום עיתון.
נכון. אם מפטרים אותי מחר, יש לי כבר גוף משלי, נכון. אבל אני תמיד נורא נזהרתי בדבר הזה, באזורים האלה. קודם כל היה לי חשוב להגיע ל-100,000 עוקבים בלי אפס שיתוף פעולה, שום דבר כאילו, וזה באמת מה שעשיתי.
אז זה אומר שיש לך קהילה נקייה, מדויקת.
לגמרי, יש לי מעורבות מאוד 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 גדולה. אגב, יש לי נגיד, יש לי עכשיו 130,000 עוקבים, יש עמודים של האתרים הכי גדולים עם פי 3 עוקבים, אבל יש אצלי יותר לייקים, ויש אצלי יותר תגובות.
אינגייג'מנט, מעורבות.
ומעורבות, וזה מה שמבחינתי הרבה יותר שווה לי וחשוב לי.
נכון.
ומה שרציתי להגיד קודם, זה שבתוך העולמות האינסטגרם, אני כרן סוויסה, בגלל שגל גדות כבר הביאה את התמונה של עצמה בהיריון, אני מנסה לתקוף את זה ממקום אחר, בתור דעה, בבדיחה, במשהו בלעדי כזה אחר, שלאחרים אין.
אוקיי, זאת אומרת, זה לא רק האינפורמציה, זה האינפורמציה עוברת עכשיו דרך המיכל הזה שקוראים לו ערן, ויוצא משם המשהו המשולב הזה.
לגמרי.
בישראל היום, יש לך את המדור, אתה גם כותב, אבל יש עדיין את המדור הזה בגב העיתון, וכתוב שם רכילות. ואני אומרת, זה צורם לך? זה מקטין את זה? כי אין מה לעשות, אני, בוא נשאל שם רנדומלית אנשים, רכילות, הקונוטציה שלילית.
כן.
מי מתעסק ברכילות? למה זה מעניין אותי? למרות שכולם כנראה לא יתאפקו ויקראו מה כתוב, למרות שזה לא מעניין אותם.
כן.
זה מפריע לך? ניסית להגיד, בוא, לא נקרא לזה רכילות, בוא נקרא לזה דעה, בוא נקרא לזה, לא יודעת.
לא, היו שלבים בקריירה, שאחרי שנתיים של רכילות, שכתבתי רכילות, אמרתי, באתי לעורך, אמרתי לו, די, אני יותר לא כותב רכילות, נמאס לי, אנשים סירבו שאני
ראיין אותם. אבל המדור עדיין כתוב שם רכילות?
לא, פעם, במעריב עוד. אני חוזר רגע אחורה, ובאמת, סניתי, כאילו לא הרגשתי פתאום נבוך.
כן.
גם הייתי דתי, ואבא שלי מעיר אותי בבוקר, איך תלך אכיל בעמך, לא תלך אכיל בעמך, כל מיני שטויות, כאילו. והרגשתי לא בנוח עם זה, וחזרתי, הייתי בהפסקה מהרכילות כמה שנים.
ואז מה עשית?
ואז היו שינויים בעיתון, וחזרתי לעמוד הזה שממותג רכילות. קודם כל, היום אין לי בעיה עם הטייטל הזה. כתב רכילות, אני שלם עם זה, אני בטוח בעצמי, אני יודע מה אני שווה, אני יודע שאני הרבה מעבר לרכילות. אני כותב בידור, אני כותב טלוויזיה, ואני מראיין מצוין, סליחה שאני מעיד על עצמי. ואני עושה המון
אבל
דברים.
אבל זה באמת רכילות? הרי רכילות...
לא, זה לא ממש רכילות.
לא, כי מה שאני רוצה להגיד, אני יודעת באופן אישי שאתה לעולם לא תפרסם משהו שלא אישרת.
כן.
זאת אומרת, אתה לא תפרסם את זה כי זה שמועה, וזה חלק מההגדרות של רכילות, שאתה באמת תוודא את זה עם המקור הראשון, ותדע שזה נכון, כן. שזה אמת.
כן, יש לאנשים נטייה לזלזל בכתבי רכילות. הם אפילו לא נחשב, בעיני
כמה לא
אנשים,
עיתונאים.
הם לא עיתונאים, הם רכילאים. כן. אוקיי, יאיר לפיד, אני זוכרת, קשרתי לו פעם, ואומרתי לו, אה, רן סוויסה, אומר לי, רן סוויסה הרכילאי, וניתק לי בפרצוף. ואז נשבעתי שלעולם לא אצביע לו, למרות, כאילו, לא משנה, בקיצור, הבנת. ויש כמה, שרכילאי, זה כאילו שם איזה. קודם כל, היום הגישה הזאת כבר לא כל כך קיימת, היא השתנתה. כי מאזן הכוחות בין הרכילאים, במרכאות, למפורסמים, הם צריכים אותנו ואנחנו צריכים אותם, וזה לא כמו בהוליווד שאנחנו, כמו בסרט של בריטני ספירס, שאנחנו טיק עליהם. אנחנו לא כזה.
לא, גם בוא נודה באמת. כאילו, אנחנו יכולים לשבת כאן ולצקצק בלשוננו. הרי אם זה לא היה מעניין את הציבור, לא היה לזה זכות קיום.
נכון.
והעובדה היא שיש לזה קהל, אנשים צורכים את זה. מי אני שאני אשפוט אם הקהל הזה הוא פחות טוב? אני תמיד אומרת, אני אומרת כאן, בכל רם, אף אחד לא טוב ממני, ואף אחד לא פחות ממני. מבחינתי, כולנו נמצאים באיזשהו מקום שווה.
כן. אז אני אגיד לך משהו. אז קודם כל צריך להגיד שעבודת הכתבי רכילות, כמו שאוהבים זה, קודם כל, זה קצת השתנה לכתבי בידור. אנחנו כתבי בידור, אנחנו לא כתבי רכילות. עכשיו, אני okay. באמת מתעסק המון בבידור, בטלוויזיה. אם תקראי את המדור ותרדי ממש אייטם, אייטם, הוא אמנם כתוב בפורמט כזה של רכילות, של אייטמים קצרים כזה שמזוהים עם רכילות. אבל זה ליוק לטלוויזיה. מרגי היה אתמול בצילומי הכוכב הבא. מרגי היה בצילומי הכוכב הבא, זה לא רכילות, זה כן. טלוויזיה.
עובדה, כן.
כן, זה אייטם על טלוויזיה. גל גדות זה רכילות, אבל גל גדות זה רעיון, זה רכילות.
היא בחרה לשתף.
כן, אבל
וגם זה... היום באמת אנחנו יכולים לבחור, זה לא שיש ערוץ אחד, לא מעניין אותך, unfollow. אתה כן. יכול שהפיד שלך יהיה רק, אני יודעת מה אנשים שאתה... בקיצור, אתה לא חייב להכניס את זה אליך. אתה לא כן. חייב, אתה יכול לסנן את הרעש הזה ולהגיד, זה לא מדבר
אני
עליי.
אני חושב שזה קצת התייפיפות וצדקנות ו...
לא, אני אומרת, מי שיש כן. לו עניין עם זה, אוקיי.
כן, ואני אגיד לך עוד משהו. עבודת העיתונאי, אנחנו לא עושים עבודה אחרת מזו של כתב פוליטי, מדיני, כתב משטרה ומשפט. כשאני מקבל סיפור, אני בודק אותו, אני מאמת אותו, אני מבקש תגובה, אני עובר שלב אחר שלב, וכל תהליך של כל עיתונאי שמפרסם אייטם. כלומר, העבודה היא אותה עבודה. פעם כן. קיבלתי הצעה, היה איזה חינמון כזה של ידיעות אחרונות, שחילקו אותו ברכבת, 24 שעות קראו לו משהו כזה.
אוקיי.
והעורך ביקש להיפגש איתי, והוא הציע לי להיות כתב בכנסת. כן, כתבנו בכנסת, ערן סוויסה. כאילו, רציתי להגיד לו כן.
רכילות מהכנסת?
לא, רציתי רק להגיד לו כן באותו רגע, כדי להתקשר לאמא שלי, אמא שומעת, אני כבר לא כתב רכילות, אני כתבנו בכנסת. ואמרתי לו, אבל איך הגעת לכתב בכנסת? כאילו, אני יודע מי היה ראש הממשלה הראשון, אני יודע מי ראש הממשלה הנוכחי, כל מה שקרה באמצע, אני פחות. ואז הוא אמר לי, תשמע, אתה כתב רכילות מעולה, ואם אתה כתב רכילות מעולה, אתה יכול להיות כתב כנסת מעולה. כי זה, כי מה שקורה בכנסת, זו רכילות. זה פשוט רכילות חשובה יותר, אבל זו רכילות. אז זה באמת אנשים...
עניין אותך?
לא.
אוקיי.
לא. לא, מעדיף גל גדות מאשר יאיר לפיד.
אז איך אתה בוחר באמת את הדברים? ועוד משהו, אתה יודע מה קודם? זה נכון שאתה משיג, אבל יש אמנים ואנשי בידור שעושים דווקא מניפולציה עליכם, משתמשים בכם. כי אתה מרגיש שאתה עשית, אבל הם תמרנו אותך באופן כזה שהם נתנו לך את הסיפור, אבל זה שירת גם אותם. הרי זה, זה, זה win-win situation, שני הצדדים מרוויחים.
נכון, למה לא?
אז אתה אומר, אני עם זה שום
לא,
בעיה.
אם, לא יודע.
אם אני אתקשר ואני אגיד לך, יש לי
בשבילך. אם את עכשיו מתקשרת אליי, את אומרת, יש לי סיפור מעולה, אני צריכה שתוציאו אותו מחר, כי בעוד יומיים אני מצלמת קמפיין, ואני רוצה שיבואו לראיין אותי עליו, על הסיפור הזה.
אוקיי.
מהמם? התקשרה אליי לא מזמן, אני לא אגיד מי, כמובן, אבל אני גם לא, לא יכול להגיד גם מה הסיפור, כי מיד ידעו מי זאת.
אוקיי.
אבל מישהי שעבר עליה משהו כאילו טראומטי, משהו שאת בדרך כלל מסתירה ואת לא רוצה שידעו.
אוקיי, כבר אני יודעת מה הסיפור.
ופרסם, לבקשתה פרסמתי אותו, כי היא רצתה למנף אותו לקראת משהו, לקראת רעיון אחר גדול, גדול שהיה לה. ואני קיבלתי באינסטגרם כמה תגובות של תשחרר אותה, זה, מה אתה רוצה, זה, אנשים לא מבינים באמת איך זה עובד מאחורי הקלעים.
אבל אתה מוצא את עצמך מצטדק, מסביר, או שאתה אומר, אני מתקדם?
לא, לפעמים אני מצטדק, לפעמים אני מסביר, לפעמים אין לי סבלנות, לפעמים אני... אני לא מאלה שעושים בלוק, אלא אם כן נגיד מקללים אותי וכאלה וזה וזה, אז אני זה. אני, יש לי איזה קמפיין שאני מנהל. אני בשנה, שנתיים האחרונות, מנסה קצת להיות יותר אקטיביסט, לא בקטע חופר, אלא בקטע של אם אני כבר מתעסק בעולם הבידור וזה.
זאת אומרת, אם יש לי השפעה.
אם יש לי מקום שאני יכול להשפיע בו.
יש לי קהל גדול, יש לי בדיוק. השפעה. בוא נעשה גם משהו...
מועיל.
כן.
אז אני מנסה. והיה את קמפיין, נגיד, אלי מלך קשתי מאח הגדול, שחשבתי שהוא לא צריך להיות בבית, והוא באמת ניהלתי קמפיין מאוד אינטנסיבי ומסיבי.
והוא יצא.
והוא יצא. ויש איזה משהו שעשיתי המון זמן והפסקתי אותו, שזה מור שווייצר על... קורקינט.
כן.
תמיד בלי כסדה. ומור שווייצר הוא כוכב ילדים, והוא התגלה בסדרות ילדים,
ויש לו אחריות.
וזה צורם לי, ויש לו אחריות, ורואים אותו הילדים כל הזמן בלי כסדה. ואמרתי, להזזל, מה פאקינג הבעיה שלך לשים כסדה? ומה שכתבתי על זה טור, שזכה להמון תמיכה, ואז הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים התערבה. וזה הגיע לסוכנות שלו, והבטיחו שהוא יהיה עם כסדה, ובאמת יומיים אחר כך הוא היה עם כסדה, וגם גלית וילנית ערכו אותו, והביאו לו כסדה. והוא באמת היה עם כסדה, והוא... עוד פעם חזר לסורוב, הוא עכשיו בלי כסדה.
למה?
אוקיי, הוא טוען שכואב לו הראש או משהו כזה. באיזה רעיון, אוקיי? אז עכשיו אני המון זמן מקבל תמונות שלו, ואני הרגשתי שאני קצת חופר.
אבל זה לא גם עבירה על החוק?
זה עבירה על החוק, אבל אני לא פקח.
הוא עבריין בעצם.
נכון, כתבה לי איזה שוטרת שהיא רק בתל אביב, שהיא רק מחכה לרגע שהיא תתפוס אותו, והיא גם תצלם לי את הדוח הזה שהיא נותנת לו.
אוקיי. זאת אומרת, הוא לא העניין, כמו שבאמצעותו אתה מעביר מסר לילדים, לנוער שעוקב אחריו, כמה זה חשוב, והסכנות שברכיבה ללא כסדה.
נכון, ואני ממש ניהלתי קמפיין.
זה לא שיש לך איזשהו משהו אישי.
מה פתאום? אני לא מכיר אותו. אגב, מעולם לא דיברתי איתו, אני חושב שהוא אחלה שחקן, אני חושב שהוא חתיך, אין קשר. זה לא, זה ממש לא אישי. גם יש לנו חבר משותף, וכאילו, היה איזה ניסיון לעשות צולחה, אמרתי לו, אני לא ברוגז איתו, סתם, זה מרגיז אותי לראות אותו כל היום בלי כסדה. אני, הבן זוג שלי, קניתי לו קורקינט, ו... יום אחד הוא יוצא בלי כסדה, אמרתי לו, פעם באשת בלי כסדה, אני לוקח, אני לא, אין מצב כזה, לא רוצה את זה על המצפון שלי גם. וקיבלתי המון תמונות שלו בלי כסדה, והפסקתי לפרסם אותם, כי הרגשתי שאני כבר חופר, וזה מעיק ומציק.
ואולי זה אפילו טוב לו, אין פרסום רע, העיקר שכותבים עליי.
אגב, כל רעיונות אחר כך שעשו איתו,
דיברו על זה?
נשאלו, הוא נשאל על זה.
כן.
ואתמול עוד פעם קיבלתי תמונה כזאת, ודי, כבר עלה לי, ואמרתי, אוקיי. הגיע השלב הבא של הדבר הזה, וכתבתי, בחודש האחרון אני מקבל מכם הרבה תמונות של מור שווייצר בלי כסדה, ונמנעתי כי אני לא רוצה לחפור, ואני לא רוצה להיות תרחן, אבל וואלה, נמאס לי, ואני רוצה לראות את סדרת הנוער הבאה שתלהק אותו.
וואו.
עכשיו, תראי מה יקרה. אף סדרת נוער לא תלהק אותו. כי אם סדרת נוער תלהק אותו, אז יצא הקמפיין שלי, ויחד איתי העוקבים שלי, שמאוד בעניין של הדבר הזה.
אגב, אתה יודע שדיסני, למשל, החוזה שלהם הוא קפדני בצורה בלתי רגילה. הם לא ייקחו מישהו שהיה לו עבר, סמים, אישן, הם לוקחים, אתה יודע, הם בוחרים אותם, וזה ממש בחוזה. ואם נמצאת כזה וכזה וכזה, החוזה מופר, יש לך כנסות דיסני,
כן, אז
העולמי.
אז אני מבין את זה, וזה בעיניי קצת מיושן.
אוקיי,
כי היום אנחנו כבר צריכים לדבר על הבעיות,
אפשר לדבר
עליהם. כמו שפעם ממנחה בערוץ הילדים, אסור שתהיה עם חולצת בטן. זה לא קיים היום. אנחנו כן צריכים להתאים את עצמנו לעולם. אבל אם אתה רוצה לעבוד דוגמה לילדים, ואתה עכשיו משחק, בדרך כלל סדרות נוער זה סדרות עם מסר, סדרות חשובות, הן עוברות איזשהו סינון, אתה לא תהיה שם אם אתה לא תשים כסדה, ואני מבטיח לך כאן,
כי אתה כן, יש לך איזושהי אחריות, ואתה מהווה דוגמה אישית.
שתראי שהוא לא יהיה לו אק, ואם הוא לא אק, הוא לא יהיה עם זה משהו.
אוקיי, אז אתה לקחת את זה לרמה הבאה, ודיברת על העניין של החברים, אתה יודע, גם אנחנו סוג של חברים, איפה עובר הקו?
את יכולה לספר שהתחפשתי לכם פעם, לבקת מלגו, את החברים שלי. כן, כן.
נכון, נכון, נכון. זה זכה למלא מלא תגובות, זה היה פשוט מקסים.
זה היה בעידן הפייסבוק, עוד לא היה לי כל כך אינסטגרם. נכון. בפייסבוק זה כאילו אף.
השנה עשו עוד פעם.
כן, יותר טוב האמת.
הם לקחו את השער האייקוני של האישה שעשינו, שצדר צרפתי האלוף. באמת, כמעט כל תמונה של מנגו, אני חושבת שזה נעשה לפני 35 שנה, בגלל שזה כזה קלאסי, אתה לא רואה על זה את הזמן. גם היום הם יעשו את זה, זה פשוט נראה up to date.
אז אנחנו חיפשנו, עשינו גוגל על התמונות, ולא מצאנו את השער הזה. אם היינו מוצאים אותו, היינו עושים את זה. אנחנו נשענו על משהו אחר, על איזה תקליט.
אנחנו לבושות שם בלבן, ומלא מלא מחרוזות צבעוניות. אבל חבר, כן? נוצר איזושהי מערכת יחסים קרובה, למשל, יש לך מערכת יחסים מאוד קרובה עם משפחת רפאלי, כן. אז איך אתה שומר על זה שאתה תהיה הגון? ושאתה לא, או שאתה אומר, אני לא חייב להיות הגון, אני חבר, וזכותי להביע את דעתי, גם אם לא הדעה הנפוצה. למה אתה מרגיש יותר מחויבות? לחברות או ליושרה העיתונאית?
כן. תראי, קודם כל אני יותר מחויבות, אני לא רוצה להגיד למה יותר, כי זה לא, אבל ישקר לך כל עיתונאי שישב בכיסא הזה ויגיד שאין לו חברים בתחום סיקור שלו. אוקיי, אז כמו שאמרת,
אנחנו מכירים את זה בעולם הספורט מאוד.
כולם, כולם, אין תחום, בפוליטי, מן הסתם, אם אני עכשיו כתב משטרה ואני חבר של המפכ"ל, אז אם תהיה לי ביקורת עליו, אז גם אם אני אעביר אותה, אני אעביר אותה בצורה מסוימת, או נגיד אני אנמיך את הגובה, או נראה איך, לא יודע, נמצא את הדרך. אז, ולגבי משפחת רפאלי לצורך העניין, כולם שם חברים מאוד טובים שלי, אני מאוד אוהב אותם, אבל גם הם זוכרים שאני עיתונאי. כלומר, עכשיו, זה לא שאנחנו מדברים ואומרת לי, off the record, זה לא לציטוט, זה לא אוכל, זה חברים, זה ציפי ואני, ציפי היא אחת החברות הכי קרובות שלי, אנחנו, גם עכשיו כשהיא בכלא, אנחנו מדברים כל הזמן,
אתמול
דיברנו, בסדר, בסדר.
היא בריאה?
עכשיו כן, היא הייתה כזה החלימה מקורונה.
היא ממש יושבת בנווה תרצה, יחד עם האסירות, חולקת חדר.
כן.
אסירה מן המניין.
לגמרי, כמו כולן. אז אם, סתם, אם מגיע אליי אייטם שהוא פחות מחמיא, או מפרגן לבר רפאלי, אז אני אומר לה, ציפי, אני קורא לה דמי, לא משנה, ספורך. דמי, תקשיבי, שמעתי ככה וככה. ברור שזה לא טוב, אבל עדיף שזה יצא כבר אצלי, ולא יחגגו על זה במקום אחר, נניח.
Okay.
וגם צריך להודות שהיו גם ויתורים, אין מה לעשות.
Okay.
כולם מוותרים לפעמים, ואגב, מוותרים גם לא רק לחברים טובים. מוותרים גם ל... אם אני עכשיו פונה לך עם משהו ותגידי לי, סוויסה, את יודעת מה? ניקח דוגמה מהבית שלך. ידעתי שאיתי לוי הולך להיות שופט בכוכב הבא, ודיברתי עם יואב.
גילוי נאות, יואב צפיר, כן. בעלי, המפיק, האורך של הכוכב הבא.
הבמאי, הכל. ופניתי אליו, ואמר לי, סוויסה, זה עוד לא סגור, זה עשה לי קצת בלגן, וזה, יש מצב תחכה קצת? חיכיתי. ויואב הוא לא קורב אליי, כמו בר רפאלי,
כן.
ברור.
כן.
ועשיתי את זה לשם היחסים כזה, אין מה לעשות, כן. כי עוד שבועיים אני ראיין אותו, וגם לא יקרה כלום עם הסיפור הזה.
נכון, אתה באמת נחשב המקצוע הגון, באמת, אין... ואחד הדברים שאני יודעת שאתה גם מקדם, זה את כל נושא הקהילה.
כן.
הקהילה הגאה, זה מאוד מאוד חשוב לך.
בטח.
אז באיזה אמצעים אתה עושה את זה?
כמו שאמרנו, בשנתיים האחרונות הרבה מאוד אינסטגרם.
כן.
אני מאוד 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 חשוב לי, נגיד, אחד המקרים מהתקופה האחרונה, זה ליוק של נער הומו לבנים והבנות, ואני שונא להשתמש במונח הזה, כי זה חוטא למטרה, אבל רק כדי שנסביר את זה למאזינים שלנו.
כן.
הומו נשי, מה כן. שנקרא, כמו שאוהבים להגיד.
והבנים והבנות, זה נכון יהיה להגיד סוג של הישרדות כזה?
זה תוכנית נוער זה? כזאת של הבנים, נגד הבנות, משימות,
כן.
ובסוף זה תוכנית נוער פופולרית, אלין כהן, גל גברם, וזה, כולם יצאו משם.
התחילו שם.
והוא, קוראים לו יוחנן, ואני ראיתי את הקטע שלו, ועכשיו אני לא כותב על הבנים והבנות, כי אני לא צופה בבנים והבנות, אני פחות מעניין אותי הבנים והבנות, אני לא יודע גם אם זה הקהל שלי באינסטגרם, אבל ראיתי את הקטע שלו, ופשוט התכווץ לי הלב, מתרגשות, כאילו, כי הומו כזה בתקופתי, היה מקבל מכות. ויש, אני בטוח, עוד מקומות בארץ, של הומו כזה באזורים מסוימים, שסובל מהומופוביה, ופתאום היה שם איזה קטע שהוא כאילו הכניס, הפקיע גול. הסכו כדורגל, הוא הפקיע גול, וכל הגברים התחילו לצעוק לו, יוחנה, יוחנה, והוא התחיל לרקוד כזה, את יודעת, הכי חמוד בעולם. ואני הייתי בדמעות בעיניים, לא יכולתי זה, אני כתבתי עליו פוסט, ואחר כך...
זאת אומרת, הוא לא שינה את עצמו בשביל להתחבב, הוא המשיך להיות הוא, והוא התקבל על ידי הקהילה הגברית.
נכון, וגם, וגם הוא, היה לי חשוב לתת פידבק לערוץ הילדים על המהלך הזה שהם בחרו כן. בו, והנה עכשיו מחפשים נערה ערבייה לבנים והבנות שאף פעם לא הייתה.
אוקיי.
והכי הכי חשוב בעיניי, זה בסופו של דבר, החינוך, ומי שאנחנו, ומה שאנחנו מתחיל כשאנחנו בחינוך, כשאנחנו נערים, כשאנחנו צעירים.
לחשוף לשונות בגיל כל כך צעיר, כן. למגוון הרחב הזה שיש היום.
וככל שזה יגיע בגיל הרבה יותר צעיר, ושנדע להיות יותר פתוחים לזה, ולדבר על זה, ושיוחנן ירקוד לנו באמצע מעגל של הבנים והבנות, זה רק יקדם אותנו. ואני מאוד 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 חשוב לי לקדם את זה, כל מה שקשור לטרנסיות, וטרנסים, בכלל טרנס.
אז התחושה היא, למי שנמצא בביצה התל אביבית, זה ש... אנחנו כבר שם, השגנו את המטרה, יש צ'קליסט, וי. אבל אתה ואני יודעים שזה ממש, אבל כן. ממש, ממש לא.
כן.
אז מה עוד לדעתך אפשר לעשות בפריים טיים? אנחנו רואים מגוון גדול של אנשים, ו... אז מאיזה עוד מקומות אתה מביא את זה? כי הרי מי שעוקב אחריך, סביר להניח שאותו כן. זה לשכנע את המשוכנע. איך אתה פורץ את הגבולות ובעצם נוגע באנשים שזה עוד לא שם?
אז תראי, קודם שאלת אותי אם אני עונה לאנשים באינסטגרם.
כן.
אז אני מנסה כמה שיותר, אבל אם יש כאלה שאני לא מוותר להם, זה אנשים הומופובים. לא כי אני רב איתם. אני מסביר להם, ואני עונה להם, ואני רוצה לשמוע מה... אני רוצה לתת להם...
מסקרן אותך.
כן, אני רוצה לתת להם את הצד שלי.
הם מעוניינים לשמוע?
והם מאוד מעוניינים לשמוע. מאוד, מאוד, מאוד.
יצא לך שהימרת מישהו?
מה זה, את לא מבינה כמה. את לא מבינה בכלל. וכאלה שמתחילים איתי בכלל, לא תהיה בן זונה, הומו, זה, סליחה, תלכו לי מאזינים. עכשיו, התחפשתי בפורים לקים קרדשיין, עם חבר טוב שלי, קים וקיילי.
ראית את הסרטון שמאיה ואני עשינו של הקרדשיין?
לא, לא ראיתי.
צריך לראות, גם באינסטגרם שלי וגם בטיקטוק, עשינו סרטון מצחיק.
וואלה. ו... סרטון, כאילו, תחפושת שנראית מעולה, נראינו, סליחה על הרמה, רק כדי זה, כמוהן, וקיבלתי מלא הודעות של הומו וזה, ויש לי, העליתי גם סטורי מתנשק עם הבן זוג שלי, וגם ירדו עוקבים, כלומר, זה עדיין מציק לאנשים.
כן.
כמובן שזה לא מה שימנע ממני, להפך, כאילו, חבל לי שיורדים עוקבים, לא על העוקבים, על הסיבה שהם ירדו, ולאט לאט, זה זמן ותהליכים, וככה הם מתקדמים.
אתה יודע, אני שמחה שאתה כאן, כשחשבנו על הפודקאסט, וקראנו לו Never Stop Learning, לעודד בעצם למידה והתפתחות, והגשמת חלומות. וישבו כאן אנשים, מדליות וזוכים וזה, ויכול להיות שאנשים שרגילים לשמוע את זה, אוקיי, רן, מה החלום שלו לקום בבוקר ומה? שיהיה לו סקופ, זה חיים, זה... מה אתה אומר לאנשים? כאילו, מה מניע אותך בבוקר? מה החלום הבא שלך? והרי יש כאלה, ואתה יודע.
כן.
מה אתה עונה?
אני לא רוצה לפוצץ את המושג הזה חלום, כי אנחנו מאוד אוהבים להשתמש בו, וזה כזה תמיד, גם אני שואל את זה ברעיונות.
אז בוא נשאל את זה מטרה, בוא נקרא לזה יעד.
אז אני לא בן אדם של חלומות כאלה מאוד גדולים, אבל אני פשוט...
אתה לא חולם?
לא, לא חולם. באמת שלא. את יודעת מה, אם אני חולם על משהו, הוא לא מקצועי. הדבר שאני חולם עליו זה ילד. נגיד, זה משהו שמאוד...
עד כמה אתה קרוב לשם? אפרופו סקופים, בוא תיתן לנו סקופ, פרי סוויסה.
הנה, אני בהיריון. אני מבחינתי עכשיו, היום, ממש עכשיו שתביא לי, כאילו, שאני הולך לחדר לידה, אני. הבן זוג שלי הוא...
אתם ביחד, אתה ובן זוגה?
כמעט 3. אבל הוא יותר צעיר ממני, הוא בן 30, אני עוד מעט בן 38.
כן.
הוא סטודנט לרפואה, שזה מאוד אינטנסיבי.
נכון.
ואני לא רוצה ללחוץ.
אבל הוא יודע שאתה רוצה, ילדים.
בטח, בטח. וגם הוא נגיד רוצה, יש גם ויכוחים, הוא רוצה נגיד בפונדקאות, ואני בהורות משותפת, וזה לא עניין פשוט. וזה גם, אם זה בפונדקאות, אז זה המון המון כסף.
נכון. זה... הורות משותפת זה בעצם אימא שהיא שותפה לתוך בתוך, ובעצם כן. 3 הורים לכל דבר ועניין, ויכול להיות שגם לה יהיה בן זוג, ואז זה בכלל הורות
כן. חגיגה.
רביעה. זה מורכב, זה
כן.
מורכב.
יש לזה מורכב, אתה מורכב. כל אחד יש את היתרונות והחסרונות.
זה כביכול יותר בר ביצוע מבחינה כלכלית, כי
גם
באמת...
גם כלכלית וגם אני, זה אולי קצת גישה מיושנת, כי אני בטוח שאבות זוג, אבות הומואים הם הורים מצוינים, אם הם הורים מצוינים, וזה לא משנה אם זה גבר או אישה נכון. או אמא או אבא, אבל אני פשוט, אמא שלי מאוד מאוד קרובה אליי, ואני קרוב אליה.
אתה יותר מהמקום הזה שאתה רוצה גם, שבתוך גם, החינוך תהיה
גם,
דמות
בא
נשית.
לי, בא לי שתהיה אמא, אני גם מאוד רוצה בת, אז בא לי שגם לבת שלי תהיה את האמא שלה, שזה אולי משהו ש... לא יודע, זה קצת, אני תוך כדי שאני אומר את זה, אני מבין את הפרימיטיביות של הדבר הזה.
אני לא יודע, שיפוטי.
אני, כן. כי זה כאילו, כי אני ברור שאני אהיה אבא מאמן, ואני אהיה אבא מושלם לבת שלי. כן. ו... אבל כן, אז זה, זה נגיד, זה אם את מדברת במונחים של חלום, אז זה החלום. אבל מבחינת זה, אז אני עכשיו מצטלם לסדרה, שזה משהו חדש, אף פעם לא עשיתי.
אוקיי.
לדוקו ריאליטי כזה, מרותי ברודו ודיקלה ויסמן קוראים לזה.
אוקיי.
זה כבר עונה שנייה. ששם הם מותחים את הגבולות שלי מול המצלמות.
כשמו... כשמה כן היא, בעצם כן. נותנים לך דברים, אתה צריך להגיד, יס.
כן, כל דבר ונותנים.
כן.
נותנים.
מוציאים אני נגיד אותך עכשיו, את מדברת איתי,
אבל בצורה הכי קשה, שאף פעם לא יעשתי.
אוקיי.
ועכשיו נגיד אני לפני איזה יום צילום מאוד 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 קשה, וכאילו, וזה...
מאתגר אותך.
תופס אותי, זה אוקיי. עוד... כן, מלחיץ אותי, לא נרדם כאלה. וכמובן שכל הזמן יש את החגים עוד מעט, אז עכשיו את מי תביא לחגים, מי המרואיין, שזה סיוט.
נכון. כמה הקורונה השפיעה עליכם? אין אירועים, אין זה, האייטמים, זה עם פיג'אמה, הוא עם נעלי, כאילו, ההוא לא עובד, ההוא מנגן מהבית.
כן.
כמה זה אתגר אתכם?
בגדול, אם לא הייתי חשוף לתביעות, הייתי ככה קרוב להמציא אייטמים. זו האמת. כי די. זה בבידוד.
שעמומון.
תראי, בהתחלה, אני זוכר, הייתי בסנטר, זה היום שישי, והייתה שמועה של ליאור נרקיס נדבק בקורונה. וזה היה, וואו, ליאור נרקיס, קורונה, זה היה כאילו באמת הבן אדם סופני, כזה התחושה הייתה.
הראשון זה היה טוביה בעצם, לא? טוביה צפיר, אני חושבת. הוא היה הראשון שהיה לו קורונה.
אני חושב שהוא השני, וגם הוא היה כאילו המבוגר בקבוצת סיכון.
בדיוק, זה היה מאוד מלחיץ.
זה היה סופר מלחיץ, וגם זה היה סופר סיפור, אפרופו להביא כתבות לפסח, זה מה שהבאתי לפסח שנה שעברה.
כן.
ו... הכל סביב הקורונה, אז אוקיי, אז בהתחלה הייתה חולה קורונה, ואז את אלה שבבידוד, ואז את אלה שיצאו בבידוד, ואז את אלה שהפרו בידוד, ואז את אלה עם המסיבות. אבל כמה את יכולה לכתוב על קורונה? כי אם אנשים גם באים לקרוא אותי, הם בדרך כלל רוצים לברוח מעמודי הקורונה, הם לא רוצים עוד פעם לקרוא על קורונה. אז אני מנסה קצת לברוח בקורונה, קצת, יש פתאום יותר פפרצי, שאומנם זה לא הישג עיתונאי מאוד גדול, אבל צריך למלא את העמוד. אז, וכן.
איך אתה יוצא לחופש?
אין חופש.
מה זה אין חופש? זה לא בריא. ערן, תקשיב לי. אתה חייבים להתאושש, חייבים להיות בטבע, חייבים להגיד, אוקיי, עכשיו, אין סופי שבוע, זאת אומרת, כל הזמן אתה מתדלק את הדבר הזה?
אנחנו עכשיו בחודש פברואר, עכשיו בסוף שנה, נכון, לפני חודשיים.
כן, אנחנו כבר במרץ.
במרץ, נכון, סליחה. נמחקו לי 20 ימי חופש מ-2020, כי לא לקחתי שום יום חופש.
וואו.
אין לי בחופש, אתה את מעצבי, גם אם אני בחופש.
נניח הם יתנו לך, אבל אתה, אין לך צורך?
אוקיי, הייתי בדובאי
עכשיו. עכשיו יהיה לך ילדים בעזרת השם. מה, לא תגיד...
ברור שאני אקח, אבל כרגע, אני לא רוצה להגיד מרכז חיי, כי יש לי עוד חיים ואני מאוד חי. גם צריך להגיד, מה זה אין חופש?
אתה מכיר את הפורמו? Fear of missing out, אבל אתה יודע מה ההפך.
לא.
ג'ומו. Joy of missing out.
כן.
יש לך את ההנאה מה-missing out?
כן. לגמרי.
אתה מסוגל.
לגמרי. וכשהיו מסיבות, לא הייתי מוותר למסיבות, חברים שלי צוחקים עליי שתשע שנים מהחיים שלי לא פספסתי אף מסיבה בוויקנד. ואני יכול לשבת על המעקה באומן 17 ולכתוב אייטם אם הוא נכנס באותו רגע.
גדול.
וזה קרה.
אוקיי.
ואני יכול לכתוב אייטם... אגב, מאוד מאוד כיף לי, נגיד, אני אוהב מאוד לנסוע לבנקוק. אז מאוד כיף לי לשבת שם בבנקוק, באיזה בריכה, בשקט וזה, ולעבוד משם, אני נהנה מזה.
הבנתי.
אני...
כן, זה חלק מהעניין היום, שאתה יכול בכל נקודה בעולם בעצם לעבוד.
כן.
לסיום, אם היית יכול ללמוד כל דבר, עכשיו יש לך גם את הזמן, גם את היכולת להכיל כל דבר, וגם את הכסף, את המשאבים, את זה, מה היית הולך ללמוד?
נראה לי הוראה.
וואלה.
כלומר, חינוך לגיל הרך, יותר נכון.
מפתיע.
אני חושב שאם הייתי זה, הייתי גנן ילדים כזה, רשת גני ילדים, שהייתי עובר כל בוקר בגן, בין הגנים, ושזה כאילו הפיק של הילדים ביום, שרק מחכים לראות אותי, ואני אותם, ואני איתם שעה, ועובר לגן אחר, לגן אחר, לגן אחר, עושה איתם את מה שצריך לעשות.
מה היית עושה איתם?
אז אם הייתי לומד, הייתי יודע, אבל אני מאוד אוהב ילדים.
יפה.
כן, גם יש איזה ילד מומת שאני מלווה אותו המון שנים, כי אני מכיר אותו מגיל שנה, מאז שהוא הגיע לארץ, היום הוא כבר בן 12.
וואו.
ואני מלווה אותו פעמיים בשבוע.
יחד עם ההורים, כמובן.
כן, אמא שלו, יש לו אמא. ואני מלווה אותו, ואני אוהב אותו, ואני...
ואתה סופג מזה משמעות ועניין.
מאוד, מאוד. בגלל זה אני גם מאוד רוצה בת, כי הבן, הוא לא הבן שלי, אבל אני הבנתי איך זה להיות בן, ואין לי כוח שחק כדורגל, אני לא יודע שחק כדורגל.
אז אני הולכת להפתיע אותך, יש לי שלוש בנות, כל אחת עולם בפני עצמו, זה בכלל לא משנה שיש להם את אותו מין.
כן.
אבל זה ממש...
אז לי ממש בא לי בת. כאילו, מה זה בא? יש לה כבר שם. כאילו, כן. הנה, עכשיו כתבתי איזה פוסט על... על קמפיין צולים מהרחם של המפורסמות, יצאתי נגדו בגדול.
אז בוא נסביר למי שלא יודע, מה אומר הקמפיין?
יש סוג של קמפיין כזה שהמפורסמות, שזה משהו חדש של השנתיים האחרונות.
תפסיקו לשאול אותי מתי אני ילד, מתי
אני בהיריון, אם אני בהיריון, מה יש לי בן או בת וזה וזה וזה, וכולן כזה זה, וגם את
כל השנים. כי יש כאלה שבאמת מתקשות, וטיפולי פוריות, וגם ככה זה קשה, ועכשיו גם כולם בתוך הרחם שלה, ואתה בא ואומר...
צביעות. ולמה? ואני מסביר את זה. קודם כל, אני גבר, אני מעולם ולעולם לא אבין את הקשיים הכרוכים בתהליך הזה, אבל יש, המפורסמות של היום, מה שלא יודעים זה שמהרגע שהן נכנסות להיריון, הן בסוג של קמפיין כזה מתמשך עד הלידה, והן מקבלות עגלה בחינה, ואז הן מתראיינות בקמפיין הזה, ואז אנחנו כן צריכים להתייצב שם ולראיין אותן, ואז אנחנו כן צריכים לקבל את התמונת פפראצי עלה כזאת.
אז אתה אומר, מתי שנוח לכם, תיכנסו לי לרחם, מתי שלא, אל תכנסו.
אז אני אומר, אני לא בא להיכנס לכם לרחם, אבל אם אני עכשיו מראיין את גל גדות, זה בסדר אם אני אשאל אם היא מתכננת עוד ילד. המים לא יפלו, הילד העובר יישאר בריא.
אבל אולי הקמפיין הוא לא נגד כתבי הבידור, אלא נגד הציבור, שאנשים נוגעים בבטן, ואנשים...
לא. זה ממש, זה התחיל נגד כתבי הבידור. זה התחיל עם כמה מפורסמות שהתקשו באמת להיכנס לרעיון, וחודשיים אחר כך כבר היו עם הבטן היכולת שהיא על השאר, והזמינו אותנו לרעיונות. ומה שרציתי להגיד, שכדי לסגור את הסיפור הזה, זה בפוסט הזה, הבן זוג שלי הגיב.
מה?
אביה. אביה, זה השם של הבת שלנו.
גדול.
אז כבר, כן.
ואיך זה התקבל הקמפיין הזה?
קודם
כל, לעורר דיון זה חשוב בעיניי.
בדיוק, אני תמיד בעד, אני גם אמרתי לה, אני חושב.
לליאור?
לליאור. בכניסה לפה שאליתי משהו, ואני באמת מפחד, כי תמיד כשגבר מדבר על הטרדות מיניות של נשים...
מה אתה מבין בכלל?
כן, תמיד זה, נגיד מישהי כתבה לי אתמול, וזה מה שגרם לי לכתוב את הפוסט הזה, די עם המשטר על הגוף שלנו, טה-טה-טה, ומישהו אחר כתב לי, מישהי אחרת כתבה לי, אם היה לג'ורג' קלוני תחורים, אז לא היית מפרסם. אז כבר, אני כבר לא יודע לה איך לענות לכאלה, אז כתבתי לה שבדקתי ואין לו, ולכן אין לי מה לפרסם. אבל גל גדות בהיריון, ולכן פרסמתי. אבל זה מתיש, זה מתיש. כל המוגזמות, קיצוניות הזאת, די, שאלתי אם את בהיריון, אתה יודעת מה, תגידי לי, אני לא מעוניין לדבר, הכל בסדר, אבל אני כעיתונאי שואל.
תראה, מה שאני חייבת להגיד שצוין, פעם היה פרינט, יצאה כתבה, פה זה נגמר, היה דיון ברחוב, ואיך היו אומרים פעם, מחר יעטפו עם הנייר הזה דגים. דגים. היום זה כבר לא קיים, מה שכתבת תמיד יהיה שם, תוך שנייה זה נהיה דיון, בתוך כמה שניות כבר אתרים אחרים מצטטים אותך, ואתה מוצא, עובד ומגן על הדעה שלך, ומנהל דיונים במקביל, זה באמת באמת לא נגמר, תקשיב. גם אני כמובן מנהלת ערוץ כן. יוטיוב ואינסטגרם ופייסבוק, זה באמת, אבל אני כן בוחרת לקחת חופש, כמי שמקדמת אורח חיים בריא, אני פשוט מודעת למחיר הבריאותי שמשלמים. אירן, אני מאחלת לך המון בהצלחה, אני כל כך מעריכה את זה שבחרת להיות כאן, כי אתה ממעט להתראיין,
נכון.
אתה כן מביע את דעתך, ואתה עושה את זה מצוין, אז תודה שבחרת להתראיין כאן אצלנו בגן.
תודה רבה.
ואני מאחלת לך המון בהצלחה, ואני רוצה, כמו דודה, אני רוצה תמונה של אביה.
בעזרת השם, בעזרת השם.
נשיקות ותודה רבה.
תודה רבה, תודה שירחתם אותי.
האזנתם לגן טוקס, Dream Come True Stories. כל הפרקים שלנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים, וגם באתר gant.co.il. אהבתם? שתפו את יקיריכם, ועוררו גם בהם השראה. אני הייתי מיכל צפיר, תודה שהאזנתם.